השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
בוקר טוב לכולם, אני לא פעם עדיין צרוד הזה, אבל בוקר טוב בכל זאת, זה לא קשור, אז מה שלומכם בבוקר הזה? השעה כבר 9:04, אנחנו פה בהשעה ימית, שידור חי עם מוטי קופר הטכנאי, אני פנגר מאחורי המיקרופון. שתי תוכניות אחרונות לשנה הזאת, שתי תוכניות אחרונות, יש לנו עוד יומיים עד שאנחנו, זהו, מבחינת השעה הימית, אנחנו נעבור כבר לשנת תשפ"ד, אז צריך להתכונן, זהו יקיריי, הזמן הולך ואוזל, מה יהיה איתנו? הדברים רותחים בעולם, במדינה, לא יודע, שיטפונות בלוב, רעידות אדמה במרוקו, אני לא יודע, בגץ? מה בגץ? כאילו מה הולך להיות פה יקירה? חיזבאללה בצפון, איראן במזרח, אנחנו כולנו פה במצב לא פשוט. והכל יוכרע ביום אחד, זה לא יאמן הדבר הזה, אבל ביום אחד או מקסימום יומיים יוכרעו הדברים, אנחנו יכולים להשפיע כל אחד ואחת מאיתנו להבדיל, כמו שהיה אז בחירות, ואמרו לנו שכל קול קובע. אז גם עכשיו כל מעשה שלנו משפיע, כל מעשה יכול להכריע. אנחנו ננסה להבין איך עומדים הניסיונות, איך עושים את זה בצורה נכונה, ואיך אפשר ללמוד כל אחד ואחד בדרך שלו. אז בואו נתחיל עם... בואו נלך אחורה. למעלה ממאה, כמעט 190 שנה. כמעט 190 שנה, ערב ראש חודש אלול, תף קוף צדיק תת. 184 שנים, אני רוצה לדייק. ב... כיכר רחבה של, זה היה אז רוסיה, אבל לקחו שני אחים כידוע בשם משפחת שפירה, שהם למעשה היה להם דפוס סלוויטה. מה זאת אומרת? בוא נלך אחורה, כולם מכירים את הסיפור הזה, אבל רבי פנחס מקוריץ, היה לו בן בשם רבי משה. לרבי משה היו שני בנים, היה לו בן אחד בשם שמואל אבא ליתר דיוק, ובן השני היה פנחס. שניהם למעשה יחד עם אבא שלהם החליטו שהם פותחים בית דפוס, והם פתחו את זה בעיר סלוויטה, בית דפוס שהדפיס גם ספרי חסידות וגם עוד ספרים, עד שבסופו של דבר בעצם גולת הכותרת הייתה השס סלוויטה, ליצור אותו בצורה יפה, מכבדת, יפה. ככה מספו באמת הסכמות מגדולי הרבנים, היה אז החתם סופר, רבי עקיבא איגר ועוד ועוד ועוד, באמת זכו להדפיס את הדפוס, את השס בצורה היפה יותר, הטובה ביותר, המודרת ביותר. 5 שנים. הרבה קנו, וכאשר הם באו בעצם לרבנים, הם ביקשו איזשהו בלעדיות, כמה שבכל זאת זה עולה הרבה כסף, מדובר פה הרבה השקעה, אז הם ביקשו בלעדיות ל-10 שנים להדפסת השס, שלא יהיו להם מתחרים. אבל אחרי 5 שנים, כי מנהגם של, אתה יודע, של עסקים, תמיד אתה מעורר את ה... הרי כל אחד מאיתנו שהיה פעם איזשהו עסק, לא משנה מה, אתה, בפרט, אתה יודע, אתה יושב בזה בית קפה, אתה אומר, תאמין לי, אני צריך לפתוח כזה דבר. אתה רואה איזה פיצוצייה, אתה רואה איזה צ'ולטניטייה, מה זה הצ'ולטניטייה? אז אפשר לחשוב, צ'ולט, תאמין לי, אני פותח לך דבר כזה, אני עושה דבר כזה, אני בוזבז, אני אומר לך, אחי, אנחנו עושים את זה חמישי שישי, תחשוב, מתפרנסים כל השבוע, יושבים לומדים, ליל שישי מרביצים קופה, כמה עולה צ'ונט לעשות? כמה עולה צ'ונט? אתה מוכר פה קופסה כזו ב-30 שקל, זרוק להם קצת איזה בשר, אפילו פנק אותם עם איזה נקניקייה. שלום על ישראל. זאת אומרת, אתה יודע, היהודים, הם ברוך השם, תמיד יחשבו איך אפשר, איך אפשר מה? לקיים יותר מצוות, לעשות יותר רצון השם, אבל צריך אמצעי של כסף, אין בעיה עם זה. אז האמצעי הוא לא מטרה, הוא סך הכל אמצעי בלי חמדת ממון, כדי שבאמת נוכל לשבת וללמוד. אז תמיד אתה חושב איך אני יכול. טוב, אז באותו זמן גם משפחת ראם, שלמעשה פתחו דפוס של בווילנה, וכידוע הסיפור, אני לא אכנס כרגע לניואנסים שהיו שם, כי זה פחות ענייננו. אבל בשלב מסוים יש אולי הפגיעה בכבוד רבי עקיבא איגר, כידוע, סיפור מפורסם, ידוע, אבל בוא נלך לעמידה בניסיון. בוא נלך למציאות של שאדם מגלה בתוכו כוחות שהם לא נתפסים. יום אחד, הקורך ספרים של דפוס סלוויטה, בעצם היה שיקור, היה קצת לא בריא בגופו, בנפשו כנראה, ופשוט מאוד תלה את עצמו בבית הדפוס, ושם שם בית כנסת, לא משנה, הוא תלה את עצמו ויצא עליהם שם שהם בעצם רצחו אותו, כי אולי הוא היה צריך לספר להם כל מיני דברים ולהלשין עליהם. בקיצור, לקחו את שני האחים שדיברנו עליהם, שמואל אבא ורבי פנחוס, שניהם לקחו אותם לכלא, כי את רבי משה האבא שלהם הוא היה מבוגר מדי, אז לא, לקחו אותם במשך שלוש שנים של חקירות בידי הקומוניסטים הרוסים. תחשבו מה זה, אתה, זה לא נתפס, זה אכזריות, זה תת תנאים. אתם צריכים להבין שזה לא כלא בארץ, אתה יודע, עם זכויות האזרח, זכויות הבן אדם, זכויות הנשמה, לא יודע איך נגדיר את זה. וגם זה לא בדיוק גן עדן בינינו. אז שם תחשוב, בכלא רוסי, מדובר פה בצורה הכי הכי נמוכה שבעולם, והם מעונים, אתם יודעים, הם עוברים עינויים. מן הסתם גם השבק שלנו יודע לענות, אבל לא יודע, הרוסים נשמעים תמיד יותר מפחידים. אז תחשוב שהם מענים אותם, והם רוצים שהם פשוט יודו, תודו שאתם רצחתם אותו, תודו שידכם הייתה במעל, והם לא מוכנים. ותבינו שהם עומדים בניסיון הזה יומיים, לא מוכנים לשקר. מדובר פה על עינויים קשים, מדובר פה על מצב שתחשוב, מקים אותך ומרביצים לך ומרעיבים אותך ברמה לא נורא, לא נורמלית בכלל. כידוע שבשלב מסוים הצליחו להכניס להם כדי לשמור על השפיות שלהם ספר תורה, לא ממש ספר תורה, כי המקום היה שם לא נקי, אז הם לא רצו קדושת ספר תורה, אז זה היה גיליונות כאלה, והם היו קוראים את זה, והם היו מתחזקים בזה, זה מה שחיזק אותם. ספר התורה הזה, זה מה שחיזק אותם באותם רגעים, באותו כלא היום ונורא. ביום יום, יום יום, היו חוטפים מינויים ברמות כאלה ואחרות, כדי שיודו, שלוש שנים הם החזיקו מעמד. ובסופו של דבר, אחרי שלוש שנים, שוב אני חוזר למה שהתחלנו את התוכנית, זה היה ערב ראש חודש, אלול, תף קוף צדיק תת, מחליטים לבצע בהם גזר דין נורא, כיכר הרחבה, מכניסים שתי שורות של חיילים, שורה מול שורה, והם כל שורה של 250 חיילים רוסים, תחשוב מה זה, בידיים שלהם יש 250 שוט, כן? והם צריכים פשוט מאוד, העונש שלהם היה לעבור ולקבל 1,500 מלכות, לא 49 מלכות כתורה, 1,500, הם צריכים לעבור בין שתי שורות החיילים האלה שלוש פעמים. אם הם יחיו, יחיו, אם הם ימותו, ימותו, אבל גם אם יצליחו לחיות, זה לא שהם עכשיו הולכים לספה או לתקופת מרגוע, הם יוגלו לסיביר. עכשיו רק תודו על שקר וזהו. עכשיו הם ידעו שהכל זה, הרי זה עלילת דם, זה הכל לא באמת ששחררו אותם, אז לפחות הם יחזיקו מעמד ושקר הם לא יגידו. ותבינו שבשלב מסוים הם מתחילים לעבור, הם מתחילים לעבור בין ה... זה 1839 למניינם, כן? תפקוף צדיק תת, הם מתחילים לעבור בין שורות החיילים הרוסים. הם חוטפים מכות נוראיות שלא נתפסות בכלל, אבל הם לא נשברים, נשארים על הרגליים, תבין, מורידים להם את החולצה, קושרים להם את הידיים אחרי הגב, וזו הרגשה נוראית. ובשלב מסוים, בפעם האחרונה שהם היו צריכים להמשיך לעבור, לפנחוס, אחד האחים, נפלה הכיפה, אז הוא לא המשיך ללכת. תנסו להבין את זה. אתה חוטף מכות, כל עוד שאתה לא מתקדם אתה ממשיך לחטוף מכות, ועכשיו זה מכות מחיילים רוסים, זה לא רק מכה אחת יכולה לגמור לך את החיים, תבין? לא שורה מפה, תבין? ופנחס נפלה לו הכיפה, אז הוא לא המשיך ללכת, תבין? עכשיו הידיים שלו קשורות בגם, הוא לא יכול להתכופף להרים את הכיפה, וממשיכים להצליף בו. אני עוצר פה ותחשוב כמה פעמים אתה מנסת, לא הלכת אף פעם בלי כיפה, גם לא 400, אבל אתה יודע, סדר, איפה הכיפה? לא, אני רץ שנייה, אני מפספס את האוטובוס, אני שם את הכיפה בכיס. לא, בסדר, אל תעשה מזה עניין, נו. תבינו את העוצמה הזאת, זה לא נתפס, אני אומר לך, זה כוחות נפש להבין צדיק השם. אני מוריד את הראש, מה שנקרא, אם זה בגלל מה קרה לי, בגלל זה או בגלל זה, אם זה בגלל ביזיון תלמיד חכם, אם זה בגלל, לא משנה, צדיק אתה השם, לקבל באהבה את הדין, עד כדי כך שאפילו החיילים הרוסים, תמיד לי שדיכור אין להם לב, זה לא בני אדם כביכול, אחד, הוא כבר לא יכול היה לראות את זה, אז הוא התכופף והרים לו את הכיפה, ואז הם הושיך ללכת, והם שרדו את המלכות האלה. בסופו של דבר גם אותם חיילים רוסים שעיקו אותם הרגישו בושה, בושה, והצדיעו להם. תבינו איזה כוח יש לכל אחד ואחת מאיתנו. אם באמת אנחנו נחליט שאנחנו הולכים ולא נשברים, לא עכשיו למלכות כאלה, פשוט ליצרה שעובד עלינו, זה אמור להיות הרבה יותר פשוט. לא מלכים אותנו, לא מענים אותנו, רק מפתים אותנו. בגדול זה עיקר העבודה שלנו, עיקר העבודה, פיתויים מפה, פיתויים משם, עבודת המידות, כן, התאווה, הקנאה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. מה כבר מבקשים איתנו? בוא תלמד תורה. אני אומר את זה לעצמי, הרי זה כזה מתוק, לא ביקשו לך ללמוד עכשיו איזה לא יודע מה, איזה נושא פיזיקה, אתה יודע, חס ושלום, לא יודע, אם עכשיו הם מכריחים אותנו ללמוד פיזיקה או כימיה או ביולוגיה, לא יודע, אפילו לשון, אתה יודע מה, בוא, אפילו לשון או היסטוריה, לא יודע, יש כאלה שזה מעניין, יש כאלה מעניין אותם, וגם אם זה מעניין, מה זה תורם לי בחיים, למה זה מקדם אותי בחיים, איך זה עושה אותי אדם טוב יותר, איך זה עושה אותי אדם מאושר יותר, איך אני לומד דרך ארץ, וזה גם תחום מסוים שיש לו גבול. אין לך נושא בעולם שהתורה לא מדברת עליו, והעומק של התורה אתה יכול ללמוד אותו שנים שנים שנים, והחידושים של התורה והמפרשים של התורה זה כל כך מעניין, זה כל כך מאתגר. תבינו שגויים לומדים את זה ונהנים, להבדיל חילוני, אדם שהוא לא דתי אבל הוא נהנה מלימוד תורה, יש פה משהו ששווה מיליארד דולר מה שנקרא, ויש לך את כל הספרים בעולם עם דפוס כזה ודפוס כזה ופירושים כאלה וציורים כאלה, רק תלמד. ושיעורים, אין סוף שיעורים, כל הלשון, אין סוף שיעורים של עשרות רבנים. אתה לא אוהב את זה, קח את הרב הזה, אתה רוצה אשכנזי, אשכנזי, ספרדי, ספרדי, מה שאתה רוצה, חסיד, חסיד, אתה יכול לשמוע כל שיעור שבעולם. זאת אומרת, כי בכל אין לנו שום תירוץ, אז מה מבקשים לך ללמוד תורה? מה מבקשים ממך? ממך גם חסד? מה הבעיה? הרי אתה נהנה מהנתינה, אתה זוכר, אני לא מדבר אפילו עולם הבא, פה עולם הזה, שבת, שבת היא מקור הברכה, כל מה שאלוקים נתן לנו, זה פשוט כאילו, רק לחבק את זה פשוט, לחטוף, לחטוף, לחטוף. ואם כבר הזכרתי שבת, כידוע, השנה יחול ראש השנה בשבת, יש ארוך לנר מאוד ידוע, שרב זיבה שתנביא את זה, המקור של ארוך לנר, זה לפי דעתי בספר מנחת מנחת עני. בקיצור, אז הוא מביא הרי ששנה שראש השנה חל בשבת, זו לא שנה פשוטה, לטוב או למוטב. זאת אומרת, אנחנו בשנה גורלית. והוא אומר כך, שני חורבנות בית המקדש, גם חורבן בית ראשון גם חורבן בית שני, חלו בשנה שחל בה ראש השנה בשבת. הווה אומר, מה שנקרא, שחל ראש השנה בשבת, זה לא שנה פשוטה. בסדר? ועל זה, שאנחנו יודעים שאין תוקעים בה בתחילתה, מראים בה בסופה, כמו שום חזל. שנה שאין תוקעים לה, תוקעים בה בתחילה, מראים לה בסופה. זאת אומרת שהסוף הוא לא פשוט, אי אפשר לדעת מה הולך להיות. מצד שני, בואו נרגיע, מצד שני, הוא מחשב, שבשנה שזכו בני ישראל להיכנס לארץ, זאת אומרת, עם יהושע, ראש השנה חל גם בשבת. הכפרה של חטא העגל, זה היה בשנה שחל ראש השנה בשבת, הוא מחשב. מי מלא, אז תחליט. אז זכורה, שנה שחל בה ראש השנה בשבת, זה שנה טובה, זה יפה מאוד. נו, אז אני לא מבין. אז בואו נגדיר קודם כל דבר ראשון, לפני שנגיע נקרא לזה, למסקנה. שנה שראש השנה חל בה בשבת, זו שנת אקסטרים, לטוב או חס ושלום ההפך, בסדר? אז אנחנו צריכים להבין שאנחנו נכנסים עכשיו לא לעוד שנה, לא, בסדר, נו, אז חל בשבת, אז נו, ברוך השם, אין תקיעות שופר, כי חס ושלום, כביכול. נו, אז יום ראשון, אתה יודע, דרבנן אחרי זה, יותר קל, יותר קל. לא, אנחנו עכשיו צריכים להבין שהשנה הקרובה, הולכת להיות שנה גורלית מאוד לעם ישראל בארץ, בעולם, ומן הסתם זה לא רק אלינו, אם בורא עולם מסמן רעידת אדמה פה ולא יודע מה, שיטפונות שם וכל מיני דברים שקורים, מלחמות עדיין באוקראינה ורוסיה, ותראה איך זה מתהפך, ופתאום אוקראינה כובשת ככה ולא יודע מה ורוסיה, לך תדע, אנחנו לא יודעים שום דבר. אבל מה שבטוח, שנה שחל בה ראש השנה בשבת היא שנת אקסטרים. איך אפשר להשפיע? איך אפשר לדאוג שבעזרת השם היא תהיה אחת השנים הכי טובות בעזרת השם לעם ישראל? שבעזרת השם זה תהיה שנה מדהימה, מדהימה, מדהימה. איך אפשר? אפשר להשפיע כבוד הרב? או שלא? מה שנקצב, נקצב. אז למעשה ארוך ננר מביא פה יסוד, שימו לב טוב. והוא מתרץ את זה כמשל. הוא אומר משל לאדם שחטא למלך. וטוב, מעמידים אותו למשפט גורלי, וחייו היו תלויים. רק הבעיה היא שאף עורך דין לא הסכים לייצג אותו. כולם פחדו. כי אם היא עכשיו יהיה סנגור, שילמד עליו זכות, תקשיב, המלך הרי, זה, הוא חטא למלך. המלך יתפוס את העורך דין. אתה לא מתבייש, חצוף. אתה הולך להוציא אותו זכאי. הוא פגע בי. ממילא הוא התייחס אליהם המלך, כי הם מורדים במלכות. הלך עליו. ואז ברגע שהוא לא מצא עורך דין, מה הוא יעשה? איך אותו בן אדם יעמוד מול המלך? קפצה אשתו ואמרה, אני אהיה הסנגור שלך, אני אלווה אותך למשפט. מה יהיה עם האישה? והאם יהיה סיפור דומה שיהיה סיפור אחר? כל זה בעוד הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
עכשיו איתכם השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו ממשיכים בעזרת השם להתחזק ככה לקראת ראש השנה. אז אנחנו התחלנו עם הסיפור הידוע של דפוס סלוויטה, שני האחים הקדושים שמואל ופנחס, שבעצם זכר צדיקים קדושים לברכה, אפשר להגיד בהחלט אחרי שמה שהם עברו, מסירות נפש, מסירות נפש בשלב מסוים מוצאים זה, שאומרים שזה שתי גרסאות, אבל שלמעשה אדם שעבד אצלם בדפוס התאבד, לא לאף אחד מישראל, קראו לו לייזר פוטגין. הוא עבד בדפוס של האחים שפירה, הוא היה קורא ספרים, קיצור מצאו אותו תלוי, וככה יצא על אדם שבעצם הם רצחו אותו, והם עוברים את המסדר הזה בסופו של דבר, אחרי באמת עינויים של שנים, שלוש שנים בכלא רוסי. תבינו שהם עוברים אחרי, של עינויים, שמנסים לשבור את רוחם, אבל לא לשבור, לא מצליחים. ועד הנקודה הזאת, עד הרבה, תראה ספר תורה שהיה אצלהם, כידוע ספר תורה הזה, אחרי זה הגיע לרבי מלובביץ', וזה הספר הידוע, ספר קטן כזה שהוא היה רוקד איתו. זה ספר תורה של מסירות נפש, הוא רצה אותו אליו. אבל הנקודה העיקרית שמעבירים אותם הרי בין שתי שורות החיילים הללו, שתי שורות של חיילים, תמינו חיילים רוסים, קשוחים, יש להם מקל ביד, מקל ארוך, כפיף כזה. הקוטר שלו היה 2.5 סנטימטר, ותמיד בלי חולצה, והם מפרקים אותם 1,500 מלכות פחות או יותר, הם עוברים שלוש פעמים, עד שנופל את הכיפה לרבי פנחס, והוא לא מתקדם, כי הוא לא יזוז בלי הכיפה. אתם מבינים על מה מדובר פה? זה נפלה כיפה, מה תעשה? קורה, נו, מה? לא זז, הוא ממשיך לחטוף מכות עד שחייל רוסי, אתה מבין, רואה פה, מה זה? מתכופף, מראים לו את הכיפה, וככה הם עוברים. יש אומרים שבאותו השעה הם ניגנו את הניגון של סלוויטה, הידוע, ניגון מ"א בספר הניגונים. טוב, בקיצור, אז לראות את הכוחות שיש לבן אדם, במידה והוא רוצה. אז מביתן לא מבקשים, לא מלכות של זה, זה אז נכון, אני לא מזלזל בשום מלכות, אבל גם אז זה אז המורה העיר הלך, והמשגיח אמר לך, ואשתך ככה, ובעלך ככה. בוא, לקבל קצת פרופורציה, אני אומר את זה לעצמנו, לקבל קצת פרופורציה, להבין מה מבקשים איתנו, ואנחנו חזרנו והסברנו שסך הכל מת, היהדות כזו מתוקה, מה מבקשים איתנו, כי הוא מצוות זה אחד הדברים הכי כיפים שבעולם יכול להיות, מה, למה לעשות את זה? נהדר. כי הרעיון הוא שאם כבר עושים את זה, לא משנה מה, בוא נעשה את זה באחוז אחד אפילו טוב יותר. באמת אני אומר, תנסו יום, אני אומר את זה לעצמי, רצו שאני אעשה את זה באמת. בואו ניקח יום, מעכשיו עד יום כיפור. בכל יום לנסות להשתפר בכל דבר קצת. אם זה בברכות שאתה מברך, בואו תברך יותר בכוונה. תברכי יותר לאט, שנייה, חלקי את הברכות לשלושה חלקים. ברוך אתה השם, פסיק, אלוקנו מלך העולם, פסיק. ואחרי זה שהכל מה שתרצי, החלק השלישי והאחרון. לאט לאט זה בדיוק עוד שתי שניות, שלוש שניות, התפילה שתהיה לנו יותר בכוונה, הקדושה שלנו יותר לשמור על עצמנו עד כמה שרק אפשר, לימוד תורה, בוא אתה הולך לכולל עכשיו, תלמד קצת בתענית דיבור, תלמד קצת יותר לעומק, עזוב את הכוס קפה או את הסיגריה או את ה... בוא נלמד עכשיו סדר ראשון כמו שצריך, לפחות שעה ראשונה, ניתן בראש מה שנקרא. אם כבר עושים, בוא נעשה את זה עד הסוף. ואמרנו, הבנו את הארוך לנר, שלמעשה מביא לי שאנחנו בשנה קריטית, שנה גורלית, שנה שלמעשה שבת, ראש שנה חל בשבת, לא תוקעים בשופר, שנה שהיא למעשה אין תוקעים בתחילתה, מרעים לה בסופה, ואני יודעים שמרעים, יש מפרשים את זה הרי כמו תרועה, שזה איזשהו משהו פחות חיובי, נקרא לזה לכאורה, צריך להבין מה, אז אולי מרעים בשמחה גם, אז אנחנו מביאים את שתי אפשרויות, אפשרות אחת ששני חורבנות, בית המקדש הראשון והשני, חלו שניהם בשנה שחל ראש השנה בשבת, אבל מצד שני, עם ישראל נכנס לארץ ישראל בשנה שחל בה ראש השנה בשבת. חטא העגל, הכפרה עליו, היה בשנה שחל בה ראש השנה בשבת. לכאורה, זה טוב, אז מה יכריע? האם השנה תהיה כזאת או אחרת? מה שבטוח, השנה הולכת להיות שנת אקסטרים. איזה שנה, טובה או פחות טובה? לכאורה, אני רוצה להבין, בזמן שברור שתהיה טובה. אבל זה בזכות מה? בזכות מה תהיה השנה טובה? בזכות המעשים שלנו, אבל בוא נדייק. ואז הוא מביא משל לאותו אחד שחטא למלך, ואף אחד לא רצה את עורך דין שלו, כי לא רצו להסתבך עם המלך, עד שאשתו אמרה, אני אהיה הסניגור שלך מאמי, בוא, אני אשמור עליך, תן לי יד, בוא נלך. והיא מלווה אותו למשפט, והיא נותנת שם דרשה, תקשיב, הבחורה יודעת לדבר, היא נתנה איזה בעל מסור, איזה אבא שדואג לילדים, השופטים שמעו את זה, אמרו, גברת, קחי אותו הביתה. לכו לחיים, טובים לשלום, והיה להם שנה מדהימה מצילים. אבל לימים, עוד אדם חטא למלך, וגם הוא עמד למשפט, וגם אותו אף אחד לא רצה לייצג, אבל הוא כבר שמע על התקדים שלה, הוא עם האשתו, אז הוא בא לאשתו, בואי לפה, בואי לפה, תקשיבי, את בא איתי לבית משפט מסנגרת עליי, הבנת אותי שלא יהיה בלגן. הנה תלמדי מהאור, שמעתי עליו, אשתו, מה זה הצילה אותו? תרבה לך שזה לא יהיה ככה אצלנו, בואי, בואי, בואי איתי. יפה. והם הולכים, ואשתו אכן מסנגרת עליו, ומדברת על הדברים יפים, אבל השופט לא מזיז לו בכלל, והוא פוסק לרעתו. אותו בן אדם אומר, רגע, 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 כבוד השופט, למה? למה הוא? אני שמעתי בדיוק את הקייס שלו, קייס בדיוק כמו שלי. רוצאת אותו זכאי. ואותי חייב, מה קרה? אני, אשתי אמרה בדיוק מה שהאישה הקודמת אמרה, אני לימדתי אותה בעל פה את הטקסט. היא לא, זה, אל תספר לי סיפורים עכשיו, זה בדיוק שתי אנשים אמרו אותו דבר. אומר השופט, אתה צודק אדוני, הדברים אותם דברים, אבל הרוח היא שונה. מה הכוונה? שים לב טוב שאשתך עם גבס. שים לב טוב שאשתך לא בדיוק נראית האישה הכי מאושרת בעולם. זאת אומרת, זה שהיא מלמלה פה כמה מילים שאתה איימת עליה, או לא משנה מה, אז זה לא מה שישפיע לנו. ולכן, אם אשתך פצועה, היא לא יכולה לסנגר עליך. יאללה, קדימה, לכלא. טוב, וככה היה. מה הנמשל של זה? אנחנו יודעים שהבת זוג של עם ישראל זו השבת. כל יום הרי יש לו בן זוג, או בת זוג, זה יום ראשון, יש את יום שני, יום שלישית, יום רביעי, יום חמישית, יום שישי. באה שבת ואומרת לקדוש ברוך הוא, מה איתי? אומר לקדוש ברוך הוא, עם ישראל יהיה בן זוגך. אז הבת זוג שלנו זה השבת, שבת המלכה, היא המלכה שלנו. עכשיו, אם אנחנו מטפחים את המלכה שלנו, ויש לנו חיי זוגיות מקסימה, ואנחנו אוהבים אחד השני, ואנחנו עוזרים אחד השני, אז היא יכולה לסנגר עלינו. אז שנה שחל ראש השנה בשבת, אז השבת כביכול היא הקלה עכשיו באה לפני הקדוש ברוך הוא, ואומרת, תראה איך עם ישראל שומע אותי. תראה, באמת, באמת אח שרדרה, אנחנו הרי כל כך מחמרים, אם זה רבנו תם מצד אחד, ואם זה קבלת שבת לפני הזמן, והיום יש לך את כל האפשרויות, שבאמת לא תחס שלא תחלל שבת, בשום שאנחנו, עונג שבת, זה, אנחנו כולנו מושלמים בזה. איזה מזגנים, ואיזה אוכל, ואיזה ספרים, ואיזה לימוד, ואיזה, מה שתרצו, בקיצור, עם ישראל שומר שבת, עם ישראל מהדר ומכבד את השבת, אבל בוא נבין שהיא בית מבט הזוג שלנו, ולכן צריך לקבל עצמנו בלי נדר גם, בעיקר, אני אומר, לכבד את השבת, ללמוד תורה בשבת, לעשות קביעות מיוחדת, לא יודע מה, אני אומר את זה לעצמי בלי נדר, מסכת מסוימת, לימוד מסוים, משהו שיהיה מיוחד לשבת, כל השבוע אתה לומד מה שאתה צריך בכולל, בשבת בוא נעשה לנו משהו מיוחד, גם עם הילדים אולי וגם עם עצמנו, משהו בשולחן שבת, להביא שיהיה זכויות לעם ישראל לשבת, שבסך הכל יגן על כל עם ישראל. מצד אחד, מצד שני אנחנו יודעים, שהרי לכאורה אנחנו הרי תוקעים בשופר, והשופר מבלבל את השטן. אנחנו הרי, עם ישראל מחבבים את המצוות כידוע, תוקעים וחוזרים ותוקעים, הרי שלוש פעמים בתורה נאמר יום תרועה יהיה לכם, לומדים פה סך הכל, אנחנו צריכים 30 תקיעות, זה מה שהם צריכים לתקוע, 9 וזה, 30 תקיעות, נהדר, נו, אז למה תוקעים 100 תקיעות? אז פה אנחנו מבלבלים את השטן, יופי. מה יקרה אבל ביום שבת? אם אנחנו לא נתקע, אז ההוא לא יתבלבל. אם ההוא לא יתבלבל, אז הוא הולך לקטרג עלינו. נו, אז איך אפשר לבלבל אותו בשבת, בלי תקיעת שופר? הבנתם? מה נעשה? אלא מביאים בשבת משגיח מסלבודקה. שהרעיון הוא, גם בשבת, שלא תוקעים, שראש הנחל בו, הוא מתבלבל. למה הוא מתבלבל? הוא מתבלבל מסיבה אחת עיקרית. למה לא תוקעים השופר בראש השנה, בשחל בשבת? למה? אל תגידו לי מוקצה. זה תוצאה. מה הסיבה? הסיבה שחזל גוזרים, מכיוון שהרי כולם יודעים את זה, שמה, לא בטוח, שמה יהיה יהודי אחד, זה קונילה מלך, סליחה שאני אומר את זה, שלא יודע לתקוע, והוא מנסה, ולא הולך לו. אז הוא ילך ויטלטל 400, הוא ילך ועכשיו ילך לחכם שילמד אותו. נו, בגלל זה טמבל אחד, סליחה לביטוי, כולנו צריכים להפסיד את המצווה הזאת, אני לא מבין. שילמד הלכות, שיתכונן מראש, חוץ מזה יש היום ברוב המקומות עירוב. בוא, מה קרה? מה קרה? בגלל יהודי אחד כולנו צריכים לעצור מלכת, בגלל זה טיפש אחד. מה אני צריך לסבול בגללו? חצוף אחד. לא, ממש לא. כל עם ישראל יעצור מלתקוע בשופר, כדי שחס ושלום יהודי אחד לא יעבור עבירה. שלא יהיה מצב שיהודי אחד יעבור עבירה, אפילו קוני למן, אפילו איזה אחד שאין לו, הוא מוח בקודקוד, לא יודע מה. השטן רואה את זה, מתבלבל לגמרי. חבר'ה, אני בהלם. בהלם, מה? אתם מוותרים מעצמכם לאחר, ועוד אתם לא מכירים אותו בכלל. בלבלתם אותי לגמרי, לא מקדרג. אבל לך הביתה, אני הולך לחשוב על זה. הבנתם? יופי. אז בואו ניקח את זה גם לחיים שלנו, ונדע שלדאוג אחד לשני, ולוותר אחד לשני, וללמוד שיש לנו כוחות, ולא עזוב כיפה, אבל כן להתחזק, שאם קצת קשה לנו, אנחנו לא נשברים. בסוף זה שקידוש שמיים מאוד גדול מהדברים האלה. עד כאן היום. תודה רבה למוטי קופפה, טכנאי. תודה רבה לכם, נתראה ונשתמע בעזרת השם, מחר, בתוכנית האחרונה, לתשפ"ג. כל טוב, ויום מקסים.
Okay.